שיושב אדן בקיצוניות. אז כאמור, ג'טסון קאפה סיים את הדיון בסוטרה, ועכשיו הוא עובר לביאורים חשובים על הסוטרה, והחשוב אולי ביותר ביניהם, אמור פאקפה? תוקמה. פאקפה? תוקמה. על פאקפה אתם יודעים מה זה, נכון? אריה. ומה אתם גם יודעים, מה זה שלילה? בסנסקריט מה זה אה? משהו ששולל. וטוקמה זה השם הטיבטי של מאסטר אסנגה. אסנגה זה טוקמה. אז אריה אסנגה. אז הוא נקרא אריה אסנגה, מה שאומר שהוא נחשב כמי שראה ריקות ישירות. אז עכשיו, ג'סון קאפה מתחיל לדון בלימוד שניתן לנו לידי אריה אסנגה, כפי שהוא עבר לו לידי מייטריה, בגן עדן של מייטריה. ו... אריה אסנגה מתחיל לדבר על אמרות דקונני, ודקונני זה תרגום טיבטי של טטווה או של לקח, שזה מילה אחרת לריקות. אז הוא מתחיל לדבר על ריקות, והוא מתאר ריקות כמצב שהוא פנוי משני קצוות, משתי קיצוניות. משתי השקפות קיצוניות. זאת אומרת, ריקות היא מצב שבו אנחנו לא נופלים להשקפות קיצוניות. אריה אסנגה, מצד אחד, הוא הדובר של אסכולת רק תודעה. הוא לא המציא אותה, אבל הוא הפיח ברוח חיים. ומצד שני, התיאור, כשקוראים אותו, רואים שהוא מאוד קרוב לתיאור של אסכולת דרך האמצע. אז אנחנו נתחיל את הדיון בנושא הזה מאסכולה דרך האמצע, ואז נחזור לאסכולה דרך תודעה. אם עשיתם את קורס מספר 1, חלק ממנו היה שם, פשוט יהיה לכם חזרה קצת. אז אמרו תא. ותא פירושו קצה. קיצוניות באה מתא, מקצה. ואתם זוכרים איך קראו ללמה שלנו, כן רימפוצ'ה? טארצ'ין, טארצ'ין פירושו מי שהגיע לקצה עד הסוף, עד סוף הדרך, השלים את הדרך. וזה שם שלמה שלו נתן לו. אז הוא היה מי שהשלים את הדרך. אז זה הפירוש המילולי, זה קצה. בפילוסופיה הבודיסטית מתכוונים לקיצוניות. כשמדברים בטקסט פילוסופי, אומרים תא, מתכוונים לקיצוניות, להשקפה קיצונית. השקפה קיצונית זה יהיה טרטה. אמרו טרטה? אז זה השקפה קיצונית. ומדמים את זה כאילו שאתם הולכים על איזה מצוק, ויש תהומות משני צידי המצוק, והמצוק הוא פטלטל, והאבנים לא פשוטות למעבר, ואתם צריכים לנתב לכם שביל על המצוק, ולהיזהר כל הזמן שלא ליפול לשתי התהומות. וזה משל להשקפות הקיצוניות. צריך להיזהר שלא ליפול להשקפות הקיצוניות ולהישאר באמצע, ולכן דרך האמצע נקראת דרך האמצע. זה המקור של שמה, שאנחנו שומרים כל הזמן על האמצע הזה שבין שתי השקפות קיצוניות. אם נופלים מהמצוק, פירושו שנפלנו להשקפה קיצונית. והשקפה הקיצונית במשל הזה נמשלת לתהום, בגלל שהנפילה לתהום הזאת תהרוג אותנו. אז נפילה להשקפות הקיצוניות, לכל אחת מהן תהרוג אותנו. לא רק תהרוג אותנו, אלא הספרות אומרת הרבה יותר גרוע, כי גם מה שיקרה אחרי המוות משנה. היא אומרת שתפיל אותנו לגיהנום. אז אם זה נכון מה שהם אומרים, אז כדאי לשים לב ללימוד הזה. עכשיו צריך להבדיל בין תרתא, שזה השקפה קיצונית, ובין תרדזין, אם הוא תרדזין. זין זה לאחוז, להחזיק. אז זה לאחז בהשקפה קיצונית. יש השקפה קיצונית ויש לאחז בהשקפה קיצונית. מה שהורג אותנו זה מי? השני, כשאנחנו נאחזים בהשקפה קיצונית, שאנחנו מאמינים לה. כי סתם ככה השקפה קיצונית לא עושה שום דבר. קצת כמו הריקות, נכון? גם הריקות לא עושה שום דבר, נכון? האם הריקות תביא אותנו להערה? לא, היא כאן כל הזמן, ואנחנו כל הזמן טובלים בריקות. כל דבר ודבר הוא ריק, נכון? אנחנו רק לא רואים. אז הריקות עצמה לא יכולה לעשות כלום, כי לא דבר מתפקד אפילו, נכון? היא דבר שהוא לא משתנה, והוא לא דבר מתפקד. אז מה כן? התפיסה של הריקות, התפיסה הישירה של הריקות. לעזור לנו. אז אותו דבר כאן, האחיזה בהשקפה קיצונית היא זאת שתפיל אותנו. ולמעשה אנחנו אומרים שהאחיזה הזאת בהשקפה קיצונית היא זאת שגורמת את כל הסבל שלנו. כל הסבל שלנו בא בגלל שאנחנו מצויים באחת הקיצוניות. כי אנחנו לא בדרך האמצע. והאחיזה בהשקפה הקיצונית היא יותר גרועה מאי הבנה. היא יותר גרועה כי אי הבנה, אדם בא ואומר אני לא מבין והוא מנסה להבין. אבל כשאתה אחוז בהשקפה הקיצונית, אתה בעצם מאמין במשהו שהוא שקרי לגמרי. השקפות הקיצוניות הן תמיד שגויות והן שקריות לגמרי, והן יהרגו אותנו. ובשתי האסכולות, אסכולות דרך האמצע וגם באסכולות רק תודעה, משתמשים באותם שמות לקיצוניות, להשקפות הקיצוניות. אז נרשום את שניהם ואחר כך נדבר עליהם. שתי מילים מאוד חשובות בדיון הזה. אמרו דרונדוק וקונדאפ. דרונדוק וקונדאפ. זה מתאר את שתי הקיצוניות. כמו שאמרנו, שתי אסכולות משתמשות באותם המילים, אבל הפירוש שהן נותנות למילים הוא שונה לגמרי. אז אנחנו נעבור על שניהם. אז דרונדוק פירושו לבדות דברים, לספר סיפורים, לפברק. דרונדוק, לבדות דברים, לפברק דברים, להגזים, לנפח. אז אנחנו נשתמש במילים בדיה או פיברוק או הגזמה. בדיה או הגזמה. למה הכוונה? לראות משהו כקיים איפה שבעצם הוא לא קיים. להגזים בדברים. לספר סיפור. דרוזה בעצם נוצה, והפירוש המילולי של הביטוי זה לשים נוצה. מה זה לשים נוצה? זה מתייחס לתהליך של לייצר חיצים. מישהו לוקח מקל ועושה ממנו חץ, בסוף התהליך הוא שם נוצה בקצה החץ, ויש לו חץ, הופך את המקל לחץ. אז אנחנו מספרים סיפור, איפה שיש מקל אנחנו מדברים על חץ. אנחנו בודים בדיות. הביטוי השני, אמרו קונדאפ, וקונדאפ זה התהליך ההפוך. והתהליך ההפוך אנחנו נתרגם בעברית להמעטה. להמעיט מהעניין, להמעיט מהדבר. למשל, אתם רוצים לגנות את ההתנהגות של מישהו ואתם אומרים, אין לו רחמים. אז אתם לא יודעים שאין לו רחמים, אולי יש לו, אבל לא מספיק לטעמכם, ואתם אומרים אין לו רחמים, אז אתם מקטינים את אותו אדם. בואו נראה. הדבר הזה, האם יש פה טבע עצמי? לפי הסקלת רק תודעה, האם יש פה הדבר הזה טבע עצמי? כן, יש לו את הזהות שלו, הוא קיים על פי הגדרה, יש לו קיום מוגדר, הוא עת מצד עצמו, ואם יבוא לכאן כלב, ויתחיל ללעוס את זה, אז מה הוא ילעס? את. מה לפי אסכולה דרך האמצע? אין לו כתבה עצמי. איזה כתבה יש לו? כזה שאני משליחה, ואין לו שום קיום אחר מלבד זה שאני משליחה. אז באסכולה דרך האמצע, הבדיה תהיה לבדות את שיש לו כתבה עצמי. לבדות את שהוא לא כזה שאני משליחה. האם יש, לפי אסכולת דרך האמצע, אם קיום מוגדר משלו? לא, אין כזה. האם אנחנו לפעמים חושבים שיש כזה? כן. זה דרונדוג. במילים אחרות, כל פעם שאתם מספרים סיפור, זה דרונדוג. כל פעם שאנחנו מספרים סיפור על דברים, איך הם קוראים ומה קרה ומה הם אמרו לי, ובמיוחד למה הם התכוונו, אז אנחנו מספרים סיפור, אז אנחנו בודים בדיות, אז אנחנו נמצאים בקיצוניות של דרונדוק. ואכן אנחנו מתים. אכן אנחנו מזדקנים ומתים. הקיצוניות האלה הורגות אותנו. כל פעם שאנחנו מספרים סיפור כזה, וחושבים שמצד עצמם הדברים, מחליפים את הסיפור במציאות, אז אנחנו נאחזים בדבר שהוא שגוי, בכזב, בעת שקיים מצד עצמו, בבוס רע שקיים מצד עצמו. האם אנחנו יכולים לדמיין דבר כזה? האם אני יכולה לדמיין עת שקיים מצד עצמו? כן, בטח. האם אני תופסת עת שקיים מצד עצמו? העין שלי רק תופסת צורות וצבעים. היא לא תופסת עת, ובטח לא עת שקיים מצד עצמו. חוץ מזה, גם אם היה לי איזשהו יכולת פלאית לתפוס דברים כאלה, אני לא יכולה, כי אין עת שקיים מצד עצמו. אז כשאני חושבת שאני תופסת עת שקיים מצד עצמו, אני נמצאת בקיצוניות, אני נמצאת בשקר, כי אין כזה. אני מספרת סיפורים. כשאני חושבת שהבוס הזה הוא אכזרי, או הוא בוס רע, וכל הפקידות במשרד שלי ראו אותו דבר, יש לי ראייה, אני מספרת סיפור. אני אומרת, הגרסה שלי זאת האמת, הוא בוס רע, והם פשוט עוד לא מכירות אותו מספיק. אני צריכה פשוט לספר להם מספיק עליו, ואז הם כולם יאמינו לי, והוא באמת בוס רע. כשאני נמצאת שם, אני בודה בדיות, אני מספר סיפורים, ואני מאמינה לסיפורים של עצמי, וזה כמו שאתם מכירים את הסיפור, נכון? הוא בא עייף הביתה, והילדים לא נותנים לו לנוח, והוא רוצה לנוח, והוא אומר, אוי, תלכו לשוק, מחלקים תהנים חינם. אז הילדים רצים לשוק, ואני שומר, רגע, רגע, מה אני עושה כאן? מחלקים בשוק חינם, תהנים. ואנחנו נמצאים באותו מצב. אנחנו מספרים לעצמנו סיפור, ואנחנו מאמינים לו. וזה מאמלל אותנו, ואנחנו סובלים, ואנחנו מגיבים לדבר הזה, ואנחנו מגייסים דעת קהל, וכותבים עצומות. וכל הסבא שלנו בא משם.
שניהם, גם הדרונדוק וגם הקונדה, בא רק מבורות, או גם מסיבות קרמטיות?
מה ההבדל?
בעצם אין ממש הבדל, כי הסיבות הקרמטיות באות מבורות.
אז אנחנו יכולים לדמיין לנו את הסיפור, את הבדיה, את העת שקיים מצד עצמו. אנחנו לא קולטים כזה, כי אין כזה. אנחנו לא מסוגלים לקלוט כזה. ומה אנחנו כן קולטים? יש לנו איזה תמונה מנטלית, נכון? יש לנו דונצ'י, אתם זוכרים? יש לנו איזה רעיון של עת. גם באסכולה דרך האמצע אנחנו מדברים על רעיונות. רק הם לא קוראים לזה קונטק, הם יגידו תווית. יש לנו תווית שאנחנו משליחים על אוסף של צורות וצבעים. ואנחנו יוצרים את אובוס רע, ואנחנו חושבים שהם קיימים שם מצד עצמם, בלתי תלויים בהשלכות שלי, בלתי תלויים בקרמה שלי. האמונה הזאת שהם באים מאיזשהו מקום אחר, ושלא באו ממני ולא אני השלחתי אותם, היא הדרונדו, והיא זאת שמייצרת הסבל. איך האמונה הזאת מייצרת סבל? כי אנחנו מגיבים לסיפור, אנחנו קונים את הסיפור של עצמנו, ואנחנו מגיבים לסיפור הזה, וזורים אחר כך קרמה, עוד פעם לסבול בצורה דומה, עוד פעם לפגוש את הצעקות של הבוס וכך הלאה. כל פעם שאנחנו מאמינים שהם באים מבחוץ אלינו, מאיזשהו מקום אחר, שיש איזשהו מקום אחר בכלל, ושמשם הם באים, אנחנו יוצרים לעצמנו סבל. המקום האחר יכול להיות מהבית שלהם, או העת בא מהבית חרושת, זה יכול להיות מקום לאו דווקא במובן גיאוגרפי, זה יכול להיות מקום במובן של הסבר שאנחנו נותנים להם, בא מאיזה בורח זרי שהביא אליי בוס רע, או איזה סטטיסטיקה איומה ונוראה שבדיוק נפלתי בצד הלא נכון שלה, שזה גישה המדעית, נכון? כל פעם שאנחנו מייחסים מין מקום כזה או הסבר כזה לדברים שבאים אלינו, ושלא נראים לנו, אנחנו מייצרים לעצמנו סבל, כי אנחנו או שמגיבים ויוצרים באופן אקטיבי את הזרעים הקרמיים, או שעל ידי עצם האי-הבנה גם יוצרים סבל, כי אנחנו לא פועלים לבאר את השגיאה ולהיפטר מהדבר שהביא אליי את הנגע הזה. אז דונדוק ממוקד על תמונה מנטלית, שאני יכולה לדמיין, אבל היא שגויה, היא כוזבת, כי אין כזאת. במילים אחרות, אנחנו מתמקדים על גקצ'ה. בדרונדוק, באחיזה השגויה הזאת, בראייה הקיצונית הזאת, אנחנו בודים בדיות ומאמינים להם, וזה בדיוק הגקצ'ה. עת שקיים מצד עצמו, אויב שהוא שונא אותי מצד עצמו, או כל מה לטוב ולרע. אז זה דרונדוק באסכולת דרך האמצע. זה הקיצוניות האחת. אנחנו קוראים לזה קיצוניות של בדיה, כי אנחנו ממציאים משהו שבעצם לא קיים. קוראים לזה גם הגזמה. אפשר לקרוא לזה הגזמה אם מדברים על רק תודעה, אבל באסכולת דרך האמצע אי אפשר לקרוא לזה הגזמה, כי אין כזה בכלל, נכון? אז אין את מה להגזים. אין עת שקיים מצד עצמה, לא יכולה להגזים. אבל אפשר להגיד הגזמה במובן שאני רואה שם משהו ואני נותנת לו קיום ונופך וסיפור שאין בו. זה בעצם בדיה, אני בודה אותו. ומי עושה את עבודת הבדיה הזאת? מי מייצר את הבדיות האלה? הבורות שלי. האי-הבנה שלי מייצרת את הבדיות האלה. הרוב האנשים הם נמצאים כאן, וכשאנחנו אומרים שהבורות הורגת אותנו, אנחנו מדברים על זה. אנחנו מדברים על הבדיה הזאת, על התהליך הזה. ההשקפה הקיצונית שנותנת קיום עצמי לעולם שסביבנו, ומאמינה שהדברים הם אכן כפי שאנחנו רואים אותם, ומגיבה אל האויב ומנסה להרוג את האויב בלי להבין שאני יצרתי אותו. ואני לא יכולה להרוג אותם. אני לא יכולה. אני יכולה להרוג בן אדם, אבל אני לא יכולה להרוג את האויב שלי כי הוא לא בא משם. ואנחנו יודעים את זה בארץ הזאת. אנחנו יורים בהם הרבה זמן והם רק מתרבים. הם מקבלים צורה אחרת, פרצוף אחר, שם אחר, באים מארץ אחרת, יש להם נשק אחר, אידיאולוגיה אחרת, אבל הם ממשיכים לבוא, למה? כי הם לא באים מבחוץ, כי אנחנו ממשיכים לייצר אותם. כי עוד לא חיסלנו את הקרמה, להפך אנחנו כל הזמן מגדילים את הקרמה, בזה שאנחנו מנסים לפגוע בהם, אנחנו מייצרים קרמה לראות עוד פי כמה וכמה. והם מתעצמים עם השנים, 60 שנות קיום המדינה, הם הלכו והתעצמו. זה החוקיות של קרמה. אז זה אכן מביא פשוטו כמשמעו את כל הסבל שלנו. כל מצוקה שבאה אלינו, כמעט אצל כל האנשים היא באה משם. כמעט כל האנשים נמצאים כאן, בדרונדוק. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נעבור לתצה השני, לקונדפ. קונדפ זה הקיצוניות השנייה של המעטה. אנחנו עדיין באסכולת דרך האמצע. איך קורה קונדפ? למה מתכוונים בהמעטה? קונדה, באסכולת דרך האמצע, הוא קורה כשאתם באים לשיעור דרמה ואתם מקבלים שיעור על ריקות, אבל שיעור לא טוב על ריקות. שיעור שבו יצאתם מהשיעור עם הרגשה מעורערת שהכל הוא לא קיים, הכל הוא אשליה, הכל הוא כמו חלום. הבנתם השלכות, הבנתם עת, אדם, כלב, או, אין באמת עת, אין עת, אין טוב, אין רע, אין נכון, אין לא נכון. הכל ריק, הכל מאבד פתאום משמעות, הכל פתאום נהיה ארטילאי כזה, ולא קיים כזה, ואז זה לא משנה מה אני עושה בכלל, את הכל ריק, כמו שאין עת, אין טוב, אין רע, אין מוסר, אין רשע, אין עבירה, אז לגנוב זה לא ממש לגנוב, כי זה בעצם ריק, אז זה רק נראה כמו לגנוב, אבל זה בעצם ריק, אז על מה הבעיה? אז אני אקח מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, ממי שאני רוצה. מישהו מקבל מין לימוד כזה ונפל לקיצוניות השנייה של המעטה, שאומרת, הדברים הם אינם באמת, הם רק חלום, הם רק איזה ערפל, הם רק איזה אשליה, הם לא ממש שם. זה הקיצוניות השנייה. זה קורה למעט אנשים, בעיקר בעקבות לימוד לא טוב על ריקות. בגלל זה כל כך חשוב ללמד את זה נכון. אז אדם מגיע למסקנה שאם הכל הוא כמו אשליה, אז המוסר הוא לא חשוב. ואתם שומעים בודיסטים כאלה, וזה הדבר הכי עצוב, כי זה בדיוק הפוך ממה שהבודה בא ללמד. הבודה לימד חצי מהזמן על ריקות, והחצי השני היה כולו על מוסר. אז הקיצוניות של הקום דב קורית בעקבות לימוד שגוי על ריקות. ואדם שנופל לקיצוניות הזאת, חושב, הדברים לא קיימים כמו שחשבתי. קודם נתתי להם איזה קיום מוצק, והם נראו לי שהם באו מצד עצמם. עכשיו שקיבלתי לימוד על ריקות, הבנתי שהם לא מה שחשבתי. וזה נכון, עד פה נכון, הם לא מה שחשבנו. אבל האדם ממשיך למסקנה, אם ככה, אם הם לא מה שחשבתי, אז הם בכלל לא קיימים. ואז הוא מרחיק לכת, הוא לוקח לא קיים כמו שחשבתי ללא קיים. לכן זה נקרא המעטה. הוא לוקח את הלא קיים כמו שחשבתי, ומוריד את החשבתי, ומשאיר לא קיים. אז אין באמת מוסר, ואין באמת טוב רע, ואין באמת חוקי קרמה, ואז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. וזה מביא כמובן לאסון, מכיוון שהוא שולל קיום איפה שיש קיום. נכון, אין את הקיום כמו שחשבנו שיש, זה אין. אבל אנחנו לא אומרים שהדברים לא קיימים. לכן האסכולה נקרא דרך האמצע. היא שוללת את הקיום העצמי של דברים. כאילו לדברים יש קיום מוצק משלהם שהם באו איתו, ושהוא בא מבחוץ אליי, אבל היא לא שוללת את הקיום שלהם, יש את. יש מס הכנסה, אני צריכה לדווח. זה לא שאין. אין מס הכנסה כמו שחשבתי שיש, זה נכון. אין דבורה כמו שחשבתי שיש, גם זה נכון. אבל הדברים עדיין קיימים, כמו שהיו לפני השיעור ריקות, גם אחרי השיעור ריקות, הם יהיו קיימים. אני מבינה אותם אחרת, אבל אני לא מכחישה את קיומם. אנחנו לא מכחישים את קיומם. אנחנו רק אומרים שהם לא קיימים מצד עצמם, הם קיימים כהשלכה שבאה ממני, מתוך הקרמה שלי, מתוך הזרעים שלי, שאני אספתי דרך איך שאני חייתי בעולם הזה, בעבר. אז כשאדם נופל לחשיבה ששום דבר לא קיים, ולכן שום דבר לא משנה, אנחנו קוראים לזה ניהיליזם, זה הקונדפ, זה המעטה של הקיום לכדי אי-קיום. אם קודם הייתה הגזמה של הקיום לקיום מצד עצמו, פה יש המעטה של הקיום לכדי אי-קיום. כעת נביא שני משפטים שאסכולה דרך האמצע מתנגדת להם. הם מבטאים את שתי הקיצוניות. אלה שתי התאומות שאנחנו רוצים להימנע מהם. אז זה מנוסח כאן בקיצור בטיבטית. הראשון אומר, חזרו אחריי, יונה, רנגי, צניקי, רוגו. יונה, רנגי, צניקי, דרוקו. יו זה קיים, יו זה קיים. נא זה הברה בטיבטית שמשמשת להפריד, אין להם סימני פיסוק כמו שלנו, אז יש להם הברות שונות שעוזרות לפסק משפטים. אז נא זה תנאי. אם מה שלפני זה, אז מה שאחרי זה. זה התחביר בטיבטית. אם קיים, אז מה שאחרי הנא. רנגי צניקי דרופ גו, רנגי מצידו הוא, וצני זה הגדרה, דרופ זה גם קיים, הגו זה צריך או חייב, אז מה שכתוב כאן זה אם קיים, אז הוא חייב להתקיים על פי הגדרה מצידו הוא. למה הכוונה? זה הקיצוניות של הדרונדוק, הקיצוניות של ההגזמה. זאת אומרת, אם הדבר קיים, אז הוא חייב להיות קיים על פי הגדרה. ואם אני רואה משהו, אז יש לו קיום מוגדר, מסידו הוא, עם טבע משלו וככה הלאה. זאת ההגזמה, זה הדרונדוג, זה הבדיה אמרנו, זה הסיפורי בדים שאנחנו מספרים לעצמנו על המציאות. זה קיצוניות אחת. עם הבוס רע בדוגמה שלנו, בטח רע מצידו הוא. ומה מביאה הקיצוניות הזאת? מביאה כעס, מביאה התמרמרות, מביאה תלונות, מביאה את כל הסבל. ודיברנו הרבה, ברגע שמתחילים להבין את הריקות של הבוס, ההבנה אוטומטית מורידה את כל הנגעים האלה, כי הבוס שאני חושבת שהוא שם, שאני בודה לעצמי סיפור אודותיו, הבוס הזה איננו. ומה שנכון לגבי הבוס, נכון לגבי כל דבר בחיים שלי, נעים או לא נעים. אבל אנחנו מתעסקים כרגע עם הלא נעימים, כי אנחנו רוצים לחסל סבל. כל דבר לא נעים שמופיע בחיי, אם זה בוס, אם זה בן זוג, אם זה נושים, אם זה בית משפט. כל דבר שגורם לי מצוקה בחיים שלי, שלא נעים לי בחיים שלי, שלא רצוי בחיים שלי, שאני רוצה להיפטר בחיים שלי. כל אחד כזה לא קיים מצידו. הוא אין לו קיום עצמי מלבד זה שאני משליחה. מלבד זה שבא מהקרמה שלי. אדרון דוק אומר, אם הוא קיים, הוא חייב להיות קיים כפי שאני רואה אותו. כפי שאני רואה, ראייה שלי צודקת, אני מבינה. אחרים שאולי הוא לא כמו שאת חושבת, הם פשוט לא מכירים אותו מספיק. זה הקטע. וכמובן, כדי להתחיל לצאת מהתהום הזאת, צריך להתחיל לחשוב על הריקות של הדברים שמופיעים בחיים שלנו. האם יכול להיות שהדבר הזה שכל כך מכעיס אותי, או מרגיז אותי, או מציק לי, או מכאיב לי, האם יכול להיות שהוא לא בדיוק כפי שהוא נראה לי? האם אני יכולה קצת לרופף את הסיפור לפני שאני יוצאת ממנו לגמרי, קצת לרקח אותו אולי, קצת לתת לו שוליים רכים? משפט שני, אמרו רנגי, סניקי, מדרופנה, מגו. אז אתם רואים את הנה הזה, עכשיו הוא זז שם לקראת סוף המשפט. אתם רואים, העברה שלישית מהסוף, זה הנה. רנגי צניקי, מדרופ נא, מדרופ מה זה? ההפך מדרופ, דרופ זה קיים, מדרופ לא קיים. רנגי צניקי, מדרופ, זאת אומרת לא קיים מצידו על פי הגדרה. אם הוא לא קיים מצידו על פי הגדרה, או במילים אחרות כפי שאני רואה אותו, מגו, אז בטח הוא לא קיים בכלל. זאת הקיצוניות השנייה, זאת הקיצוניות שקראנו לה... המעטה, להמעיט מהעניין, להמעיט מהדבר. זאת אומרת, אם הוא לא כמו שאני חושבת, אז הוא בכלל איננו. אז אין כזה בעצם. זה חייב להיות או איך שאני רואה אותו, קיים מצד עצמו, או אם זה לא ככה, אז הוא בכלל לא קיים. זה הקיצוניות שאנחנו אכן קוראים לה ניהיליזם. מה האובייקט הכי פופולרי בקונדט, בקיצוניות הזאת? מי שנופל לקיצוניות הזאת, מה הוא יגיד? המוסר לא חשוב, קרמה לא חשוב, אין קרמה, אין חוקים של קרמה, המוסר לא חשוב, זה לא משנה, הכל חלום, הכל אשליה וככה. וזאת הטרגדיה, כמו שאמרנו קודם. זאת השקפה שהיא לחלוטין, לחלוטין שגויה, מאוד לא נכונה, מאוד מזיקה. האדם הזה אומר, הכל אשליה, שום דבר לא חשוב, אז המוסר לא חשוב. אתם מכירים את הסיפור על הכנס הבודיסטי והמגבות? מעשה באיזה כינוס בודיסטי, ובאים אורחים מכל העולם, ונגמר הכנס, יוצאים מהמלון, כמה אנשים יחד תופסים מונית, אחת המשתתפות בדרך למונית נופלת לה מזוודה, מזוודה נפתחת, וכל המגבות של המלון בפנים, אחרים מסתכלים על הבודיסטית הזאת, ואומרת, הכל ריק ממילא. אז אנחנו אומרים שאין שגיאה גדולה מזו, אנחנו אומרים, בגלל שהכל ריק, אז זה סופר דופר חשוב מה אני שותלת בתודעה שלי, כי הכל ריק ומה שיחזור אליי זה בדיוק מה שרשמתי שם. אנשים אומרים, אם אלה הכל ריק, אנחנו אומרים, לא, 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 בגלל שהכל ריק. בגלל שהכל ריק אני לא יכולה להרשות לעצמי שלא לשמור על המוסר. לפעמים אנשים שומעים את הלימוד הזה ומגיעים למסקנה שהכל אשליה ומתחיל לבצבץ הניהיליזם והמורה יחזור ויגיד, למרות שזה אשליה צריכה לשמור על המוסר. אז אני לא רוצה שאתם תגידו את זה לתלמידים שלכם. לא למרות, זה המתה. זה המתה. בגלל שזה אשליה, אני לא יכולה להרשות לעצמי שלא לשמור על המוסר. זה אכן הכל אשליה, אשליה באיזה מובן. במובן שזה מופיע מהשלכות שלי. אכן הכל אשליה. אבל בגלל שהכל אשליה, האשליה שאני אמצא את עצמי בתוכה, מוכתבת לגמרי לפי הקרמה שזרעתי. ולכן, אם אני רוצה להפסיק לסבול, אני חייבת ליצור את האשליה הרצויה לי. אלמלא הדברים היו ריקים, אלמלא הריקות של דברים, אז ממילא הדברים הם כמו שהם, אז זה לא ישנה מה תעשו, הם כבר קבועים. אז אתם לא חייבים לשמור על חוקי המוסר. זה הגישה הניהיליסט. הגישה הניהיליסטית אומרת, אז לא משנה מה אני עושה, אז אכול ושתו כי מחר נמות. אז לא משנה באמת כלום. זה בגלל שהם ריקים שהכל מאוד משנה, ובגלל זה הדרך הזאת מתאפשרת, ואז יש חשיבות עליונה לקרמה ולשמירת חוקי המוסר. וצריך להבין עד כמה זה קריטי. כי אנחנו חושבים, אוקיי, בסדר, שמענו, יוצאים מפה, ועכשיו נלך לאכול ארוחת ערב, ואחר נלך לעבודה, ואחר כך נביא את הילדים לגן, ואחר כך ניסע לבקר את הדודה בחוץ לארץ, ואנשים לא קולטים, המדובר בנפשנו עכשיו. זאת אומרת, הקרמה היא חסרת רחמים. יש אנשים שבאים אליי ואומרים, אני לא אוהב שמפחידים אותי. אני נלך לאט לאט בדרך שלי, עם גישה חיובית, עם עידוד. אנחנו עושים גם את זה, אנחנו מדברים על המלאכים והכל. אבל האדם שאומר ככה, מניח שיש לו זמן. לא רק שהוא מניח שיש לו זמן, הוא מניח שיש לו שליטה בחיים שלו, הוא בוחר לו את הג'וב שלו, והוא בוחר לו את הבית שלו. אז תמיד יהיה לו שליטה בחיים שלו, ואנחנו יכולים לאבד שליטה בין רגע. בין רגע בא איזה אירוע לבריאות, או איזה תאונה, או חלילה. בין רגע אנחנו יכולים לאבד את מה שנראה לנו כשליטה, זאת רק אשליה של שליטה. ואני אומרת, תרימו את עצמו. או, אתם שולטים בי עצמו. עד שתפסיקו לשלוט בה, נכון? זה מצב זמני בלבד. הרעיון שיש לנו שליטה הוא שגוי לגמרי. הוא הבורות עצמה, אנחנו לא בשליטה. ואנחנו לא יודעים מתי נאבד את מה שנראה לנו כשליטה. אז השעננות הזאת והגבות רוח הזאת, תני לי ללכת בקצב שלי, ממילא תלך בקצב שלך, לא משנה מה אני אגיד. אבל לצפות שהלימוד יהיה כמו שאני רוצה אותו, וכמו שמתאים לי, וכמו שנראה לי, זה מעיד על אי הבנה. אתה בא למורה בגלל שהוא רואה פרספקטיבה אחרת עם מה שאתה רואה. אתה יכול להשלות את עצמך שיש לך איזה ביטחון ויש לך זמן, ומחר אתה יוצא והמכונית פוגעת בך, כי הקרמה עוד פעילה, כי עוד לא עשית את העבודה לנטרל אותה. אז ניהיליזם סכנה גדולה. סכנה גדולה. לפעמים הקיצונות הזאת של לראות דברים קיימים מצד עצמם נקראת הקיצוניות של להאמין בקיום, אמונה בנצחיות של דברים, אמונה בנצחיות, והשנייה לפעמים נקראת הקיצוניות של להאמין בחידלון, שזה הניהיליזם, שאין כלום, אמונה שהדברים חדלו, לפעמים זה נקרא ככה. בטיבטית יש להם שמות גם כן בהתאם. אם הוא טקטה? צ'טה. אז טה זה קצה, קיצוניות. טק אתם מכירים כמו טקפן? זה בלתי משתנה. טקטה זה השקפה של קיבעון, של נצחיות. והשנייה צ'טה זה שהדברים חדלו. אז זאת של הנצחיות, טקטה, זאת אומרת, הדברים הם בחוץ, הם קבועים, הם כמו שאני רואה אותם, כמו שאני תופסת אותם. בעוד שצ'טה, זאת אומרת, אם הם לא כמו שאני חושבת, אז הם בכלל לא קיימים. אז הם חדלו, הם אינם. שני אלה הם הקצנות של אלה. כשלוקחים את ההשקפה של קיום עד הסוף. אז זה הופך להשקפה של קיבעון או נצחיות.
וזה, ההשקפה של אי-קיום, הופכת
להשקפה של עין, של חידלון. ואנשים שמחזיקים בדעות האלה, הקרמה של להחזיק או בזה או בזה, היא תתפתח, היא תתגלגל לקיצוניות האלה. מפני שאילו האמנתי שהעת הזה הוא אכן כמו שאני רואה אותו, ואכן הוא קיים מצד עצמו, והוא תמיד ככה, והוא מצד עצמו עת, אז הוא לעולם לא יכול להשתנות. זה הנצחיות שלו, הקיבעון שלו, הקיבוע שלו. הוא לא יכול להשתנות, הוא לא יכול אף פעם שיסתיים בו הדיו. דרך אגב, איך מסתיים דיו בעת? האם בגלל שנגמר הנוזל שמה? הקרמה שלי משתנה, רק ככה. הקרמה שלי משתנה. האם נגמר הנוזל בעת כשהוא נגמר או לא?
כן.
נגמר. זה איך שהוא נגמר. למה הוא נגמר? זה בגלל שההשלכה שהייתה לי לקבל עת כותב הסתיימה. תמיד צריך להחזיר את זה אליי. מה הקשר אליי? כי אם אני אכן קיימת מצד עצמי, כמו שאני תופסת עצמי ברגע זה, אז אני כבר מתה, זה רק עניין של זמן. אתם כבר יכולים לכתוב הזמנות להלוויה שלי. זה בטוח, זה בטוח. יש כאן אנשי עסקים שמהמרים על זה. יש חברות שעושות את זה, נכון? נותנים משכנתאות הפוכות, הם מרוויחים מהמוות שלך. ואז אין שום תקווה לכל מה שאנחנו אומרים, מערכים טנטה, אין שום תקווה. אבל אם אכן אני ריקה, אני יכולה להיות כל דבר. אם אני לומדת לעשות מניפולציה להשלכות, על ידי שאני עובדת עם קרמה, אני יכולה להיות כל דבר. רק לשמור על היומן. תשמרו על היומן מספיק זמן, תבואו אל מה שקורה בחיים שלכם עם גישה של חוכמה, עם הבנה, לאורך זמן, ואתם מוכרחים להיות מלאכים. הקרמה שלכם תשתנה. אתם תאלצו לראות את עצמכם גנלת, ואפילו לא תרגישו איך הגעתם לשם. כמו שלא הרגשתם איך הבאתם לפה, נכון? לא שמתם לב, הנה אתם פה. אותו דבר, בדיוק אותו דבר. זה פשוט נכפה עליכם. צ'טה זה ההקצנה וזה התוצאה ההכרחית מלהאמין שאם דברים לא קיימים, כמו שאני חושבת, אז הם בטח לא קיימים בכלל. אז הקיצוניות הראשונה הייתה ליפול לתהום של הדברים קיימים מצד עצמם, כפי שהם נראים לי, כפי שאני חושבת שהם. אם הבוס מדבר אליי לא יפה, סימן שהוא לא בוס טוב. כי אני חושבת שהוא לא בוס טוב. ואז אני אוספת ראיות ואני מחפשת מי עוד חושבת שהבוס הזה. ואלה שלא חושבות, אז אני אקח אותם לארוחת צהריים ואני אסביר להם שבאמת לא בוס טוב. ואם אנחנו לא חושבים כך, אנחנו כותבים מאמרים בעיתונים להסביר למה האויבים שלנו הם אכן אויבים שלנו, למה השקפות שלהם הם שגויות. אנחנו מגדלים דור של פרופסורים שמתמחים בלכתוב את המאמרים האלה. ולאן זה הביא אותנו? אנחנו עוד יותר צודקים ועוד יותר סובלים. ומוקפים עוד יותר אויבים. אז זה קיצוניות אחת. זה התהום השנייה. זה התהום שהדברים לא קיימים בכלל. ולכן שום דבר לא חשוב. מה היה חשוב בצד הזה? מה שאני רוצה. מה שאני רוצה זה הכי חשוב. מה שאני חושבת זה הכי חשוב. מה שעושה לי טוב זה הכי חשוב. העדפות שלי הכי חשובות. הדעות שלי זה מה שחשוב. זה מה שקובע. לא רק חשוב, זה מה שקובע. כי אני במרכז העולם. ואיך שהעולם נראה לי, זה איך שהעולם. זה פה. בצד הזה, אני בכלל איננו. אין עולם בכלל. הזוי לגמרי. פוגשים לפעמים אנשים כאלה, במיוחד בחוגי הבודיזם, וזה נורא עצוב. גם אלה שפה לא חיסלו את הבורות, הם מספרים לעצמם חצי סיפור, והם קונים חצי סיפור. פעם בא אליי בחור כזה, הוא היה בחור מאוד נאה, בחור צעיר, הוא טייל בהודו, הלך לאשרמים, הוא שמע בודיזם, הוא עושה הרבה מדיטציה, הוא היה לבוש בגלימה לבנה, והשער היה כזה קצת פרוע, והזקן קצת פרוע, והוא קצת מדבר, והוא קצת לא מדבר, הוא קצת מחייך, והוא קצת לא מחייך. כי אין כלום, הכל כלום כזה, הכל הזוי. הוא נפל לשם מאוד חזק. והוא כן בא לשיעור, אבל הוא לא ממש בשיעור, ובזמן השיעור הוא עושה מדיטציה. זה כל כך עצוב, כי זה הורג, כי אדם כזה לא יכול לעשות את הדרך. הוא מרחף לו איפשהו, עד שהקרמה לרחף תיגמר. ואז הוא יפור. אז זה שתי הקיצוניות באסכולה דרך האמצע.
אוקיי, התמונות הן לא לפי הסדר. עוד שלב ש...
יוצקים את הקורת בטון שתומכת את הקירות לבנים מלמעלה, אתם רואים את לירן שמה ואת גליה, מהדקים את הבטון שנשפך לפני כמה דקות לתוך המסגרות העץ שמרכיבות את הבונדבים, זה נקרא, הקורת תומכת. זאת תמונה ממקום שבו עוד מעט תהיה מרפסת שצופה לנוף, הדלת שמצד שמאל זה דלת הכניסה לתוך המבנה, הדלת האחורית. החדר מימין, קצת מוגבה, זה חדר מדיטציה משותף של למה דבורה ולמה אריה. אם אתם רואים, יש שם כמה בלוקים אדוביז מבוץ על פלטה כזאת. זה 60 בכל אחת. אנחנו ייצרנו בסמסטר הראשון שהיינו שם, באוקטובר שנה שעברה, 7,000 לבנים כאלה שבעזרתם בנינו את המבנה. זה גליה מבוצבצת שם. היא מניחה את הלבנה האחרונה בחדר מדיטציה של הלמה. עוד תמונות של המבנה מלמעלה. החלל שאתם רואים זה יהיה חדר הליבינג רום כאילו, ומה שבפנים זה השירותים. הדלת פה מצד ימין נכנס לחדר השינה המאוד מקורי, הוא משולש קטן כזה. זאת רזיה מניחה את הלבנה הראשונה במבנה. זה הנוף שנשקף מחדר המדיטציה המשותף שלהם. אתם יכולים קצת להתרשם מהנוף לריטריט ולי. זה כבר תמונה די מתקדמת, היא מהשבוע האחרון. כבר יש גג, עץ. זה חדר המדיטציה המשותף של הלמות, וזה... יש גם חלונות גבוהים, ועוד חלון אחד גדול, שממנו פחות או יותר מצלם את התמונה. אורית וגליה מניחות בלוקים. היו לנו כמה ימי שלג בסמסטר האחרון. זה מצולם מהגג, הנה חדר השינה המשולש הזה. זה שלב יחסית מוקדם שבו שמנו את המסגרות למקומות שבו יהיו החלונות והדלתות. שלב מוקדם עוד פעם שגמרנו את היסוד, זה עשינו בסמסטר הקודם. אם אתם רואים, ההגבעות האלה זה הגבעות בחדרי מדיטציה, ניסינו להשיג איזה אפקט, זאת אומרת, זה התכנון של הבניין, קתדרל אפקט או משהו כזה. אז יש שתיים כאלה, אחד בצד שמאל ואחד שעוד לא בנוי פה בצד ימין. הנה, פה רואים את זה אולי יפה, זאת התמונה ממש משלשום. ככה במבנה נראה כרגע, הגגות כבר גמורים. אתם רואים שיש גג אחד יותר נמוך ושני גגות יותר גבוהים של חדרי המדיטציה. החדר השמאלי זה החדר של למדבורה, שם היא תבלה חלק נכבד משנות הריטריט. החדר הימני זה החדר המשותף, ובתקופות שהם יהיו בנפרד יהיה למה אריה בחדר ההוא. עוד תמונה של אותו חדר. זהו.
אז יש מספר רב של אנשים כאן שאנחנו צריכים אריה ואני להודות להם על המון עבודה טובה ונפלאה שהשקיעו. הקימו את המבנה מאפס, ממש מאפס, החל מלהביא את הבוץ מניו מקסיקו ולעשות ממנו את הלבנים ולערבב את הטיס במקום ולעצות את התבניות של הבטון ולצק את הבטון ולהוריד את התבניות ולניח את הלבנים ולעשות את הטיח וכל המסגרות עץ וכל מה שאין ביטווין. הרבה עבודה, הרבה עמל. מה שלא כל כך רואים בתמונות זה שבתוך כל החרכים יש הרבה מנטרות. בתוך הבטון קברנו מיליונים, מיליונים, מיליונים של מנטרות. וגם בתוך הקירות, וגם כל המשאלות שלכם, אלו מכם ששלחו פתקים, כל החלומות שלכם, בתוך הקירות של הבקתה. הבקתה הזאת רצופה, משאלות, חלומות וברכות. וכמובן באהבה הגדולה שלכם, שבונה אותה. אז תודה רבה לכם. תודה רבה.
לפרחים הדויח עם הצילי יבשות לארבע נחמה ולבנה היא הדויח ופנינים של כל חסד הם להעקה ולידי ירחנה אותה אגישנה כגן שנתאה בלבי ירחנה ולך הגישנה כגן שנתאה או ניתנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה ידם כולו רפנו